פרק שני, פסוק ט"ו. ואמרתי אני בליבי. שלמה אומר, אמרתי אני בלב שלי. כמקרה הכסיל, גם אני יקרני. המקרה שקורה לכסיל קורה גם לי. ולמה חכמתי אני אז יותר? ודיברתי בליבי שגם זה אבל. זה נשמע כמו משפט שאין לו שום שייכות אחת מילה אחת לשנייה. אז אני אגיד בקיצור מה הוא אומר ושוב יחזור על הפסוק. שלמה אומר, דיברתי לעצמי, שאלתי את עצמי שאלה. בהקדמה, כל הספר הזה מחפש את חידת החיים. מה הצופן של החיים? ספר קהלת הוא ספר כבד. הוא ספר אולי רציני מדי אפילו. משום שהוא הולך מפסוק לפסוק, מפרק לפרק, מנסה למצוא את הסוד. וכל פעם שהוא מגיע למסקנה שזה לא הסוד, אז כמו שאומרים, הוא מסיים במשפט שחוזר על עצמו, זה הכל אבל. זה הכל, כל הניסיון הזה, הניסיון שניסיתי להגיע לאיזושהי מטרה, התברר כניסיון לא מדויק, לא נכון. בפסוק הזה יש, על פי תורת הסוד, כל הפרצוף כולו. יש כאן את הלב, את המידות, יש כאן את המוחין, יש כאן גם את הכוחות המקיפים, שהם הרצון והתענוג. בפסוק הזה נמצא, הרבה סודות נמצאים כאן. שלמה שואל שאלה פשוטה. שאלה שאנחנו בעצמנו יכול להיות ששאלנו, ויכול להיות שבתת המודע שאלנו. הוא שואל כזה דבר. בעצם, סוף של כל אדם, בסופו של כל אדם, זה שהוא עולה לעולם הבא. הוא מסיים את חייו כאן. כל אדם מתחיל את החיים שלו במצב של צעיר, מלא כוח, רצון, אמביציה וכולו, והוא מתקדם לימי הזקנה וימי החולשה וכולו. השאלה שהוא שואל, כיוון שאני רואה שהמסקנה היא אחת, המסקנה גם של האדם החכם וגם של האדם הכסיל, בסופו של דבר שניהם מתים. זה הסוף. אז אם ככה, הוא אומר, אני לא מבין סוגיה במצב הביניים הזה. יש מצב שנקרא זקנה. במצב של הזקנה, יש חלישות הגוף, ואמורה להיות גם חלישות של הנפש. אנחנו רואים בפועל שהאדם כולו מורכב מאור וכלי. הגוף הוא הכלי, והנפש היא האור. ככל שהכלי הוא יותר חזק, בריא, יציב, הוא מושך יותר אור, הוא מושך יותר כוחות. כאשר יש אדם עם מוח גדול ורחב, מוח זה העבר, אז השכל שנכנס לתוכו הוא שכל יותר גדול ורחב. כאשר לאדם יש גודל של שרירים גדולים, עבים גדולים יותר, מנופחים יותר, אז הוא יכול למשוך יותר כוח דרך השרירים הללו. כאשר האדם נמצא במצב של ימי הזקנה, אז החכמים הקדמונים קראו לזה, התינוק, מי שנולד, מתחיל להתייבש. זאת אומרת, החיים הם עובדים במצב של רעננות ומצב של יובש. ימי הזקנה זה מצב של יובש מסוים. יובש של מי? יובש של הגוף. אז אם זה יובש של הגוף, זאת אומרת שהכלי הוא הגוף. הגוף הוא הכלי. כלומר, הכלי נעשה קצת יותר חלוש. אז אם הוא נעשה יותר חלוש, תאמרו אתם, הוא מושך יותר אור או פחות אור? פחות אור, מפני שזה הסדר. לפי העוצמה של הכלי, ככה האור נמשך אליו. אם הכנתי סיר גדול למלא בו מים, אז אני אמלא בו את המים בכמות גדולה, מרבית. הכנתי כוסית קטנה של אמירת לחיים, אז אני אצליח למלא כוס מאוד קטנה. זאת אומרת, הכל נמשך בעולם ומושפע בהתאם לכלים. כמו שחכמנו אמרו, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. ומי שלא טרח, יאכל אותה בשבת. לפי איך שהכנת את ההכנות ליום שבת, אז אתה בעצם מצליח להארח יותר אנשים. הכנת כמות יותר גדולה של אור, תוכל לקבל יותר קהל, פחות, זה הסדר. אז אם הגוף נעשה חזק בצעירות, אז אני מבין שהוא מושך המון אור, המון אור של הנפש, הוא מצליח לבטות את עצמו, למצות את עצמו וכולו. אבל כשהגוף נעשה יותר ויותר חלש, אז הנקודה הזאת הולכת לכאורה ופוחתת. עכשיו, אנחנו לא צריכים להיות מדענים ולהיות קרובים לאנשים מבוגרים בבתי אבות כדי לדעת שהדבר הזה הוא אמיתי. רואים בפועל ממש, הזקן יש לו חלישות גם בנפש בגיל מבוגר, הרבה מאוד מהזקנים. יש להם מין, אם זה מחלה של שכחה וכדומה, יש איזושהי חולשה נפשית גם כן, לא רק חולשה גופנית, וזה הכל הולך במקביל. כל זה הייתה הקדמה כדי להבין את השאלה של שלמה. הוא אומר, אם בסופו של דבר כל אדם מגיע לאותו מקום, איך קורה שבאמצע הדרך, זאת אומרת, אמצע הדרך, רגע אחד לפני הסוף, בימי הזקנה, כשעומדים שם על הסולם הזה, יש הבדל. אני, אומר שלמה, אני החכם, מרגיש שאני יותר חכם מתמיד. זאת אומרת, בימי הזקנה אני מרגיש שאני יותר כלי אל החוכמה. ואילו הכסיל, בימי הזקנה הוא הופך להיות יותר טיפש. כלומר, יש לו מצב של חולשה נפשית, כשם שיש לו חולשה גופנית, וזה מקביל. וזה לא הגיוני, הוא אומר, אם אני והוא מגיעים בסופו של דבר לאותו מקום, אז היינו צריכים לעבור מסלול זהה. כלומר, בהתחלה כשהגוף צעיר הוא מושך הרבה אור, הכלי מושך אור, בימי הזקנה כאשר הגוף יותר מתבגר הוא מושך פחות אור, ואז גם הגוף נחלש וגם הנפש נחלשת, שזה היה צריך להיות נכון גם ביחס לאדם חכם וגם ביחס לאדם פחות חכם. ושלמה תמה שהוא רואה בשטח שזה לא ככה. אדם חכם בימי הזקנה הוא מוסיף חוכמה, ואדם שאינו חכם בימי הזקנה הוא מוסיף טיפשות. אז למה זה ככה? הרי הגוף היה צריך לבטות את מה שקורה בנפש. עכשיו אני רוצה לקרוא את הפסוק שוב, להראות לכם שזו השאלה שהוא שואל. ואמרתי אני בלבי, שלמה מחפש את טעם החיים. הוא מחפש את סופן החיים. אז הוא אוחז כאן בשאלה, שאלת השאלות שלו, שאנחנו ננסה בהמשך להסביר אותה, אבל קודם כל רק איך להכניס את זה במילים. ואמרתי אני בלבי, כמקרה הכסיל, גם אני אקרני. סוף כל אדם, אותו דבר, בין אם הוא חכם, בין אם הוא כסיל. לא שמענו על אדם חכם שהצליח לחיות, שמענו על איזה אחד שחשב להפסיק את החיים, ואני חושב, הוא מוולט דיסני, או אני לא יודע מה, הוא הקפיא את עצמו כבר בשנות ה-60, בתוך אמונה שהוא יצליחו להחיות אותו. זה, טוב, זה מבחינה מדעית... אבל הוא הצליח לחייב את בית המשפט האמריקאי לאפשר לו את הסוג התאבדות הזה. כי הוא רצה להמשיך לחיות לנצח. אבל לא שמענו עדיין בן אדם שהצליח לעשות את זה. אומר שלמה, כמקרה הכסיל גם אני אקרני. אנחנו זהים בזה. אז אם ככה, הוא שואל שאלה. ולמה חכמתי אני אז יותר? למה אני נעשה יותר חכם בימי הזקנה? דווקא מה שאצל הכסיל אין. אז הוא אומר, מצאתי את התשובה, הוא לא מגלה לנו, זה אנחנו נראה בהמשך, הוא מצא את התשובה, ואז הגעתי למסקנה אחרי התשובה הזאת, ודיברתי בליבי שגם זה אבל. גם הסופן הזה, הסוד הזה, למה אני נעשה חכם בימי הזקנה והכסיל לא, גם זה אבל. טוב, אז מה שאנחנו רוצים ללכת לפי הסדר, יש פה כמה וכמה דברים שאנחנו צריכים להבין אותם. יש פה הבדל מהותי. אנחנו נחזור לפסוק ונחזור לשאלה שלו ונחזור לתשובה, אבל נדבר עכשיו נושא כללי, ומתוך הנושא הזה נפצח את הבעיה. יש לנו אור ויש לנו כלי, כמו שהזכרתי קודם. האור זה אור הנפש, הכלי זה הגוף. עכשיו השאלה היא, מהו האור? יש אור שאנחנו קוראים אותו בשפה שלנו, השפה הפופולרית שלנו, יש אור שנקרא כישרון. כישרון שיש לאדם, אם זה טבע מולד או כישרון שהוא רכש לעצמו במשך הזמן, זה אור אחד. יש אור נוסף, שזה אור ההתמדה, העקביות. זאת אומרת, זה לא קשור לכישרון, אלא היכולת הנפשית לאדם להתמיד בדבר מסוים עד שהוא מגיע לאותה נקודה שהוא רוצה אותה להשיג. התמדה וכישרון. שאלת השאלות היא, מה גובר על מה? זאת אומרת, מי מהם חזק יותר? אור הכישרון או אור ההתמדה? כשאנחנו רוצים לפענח את השאלה הזאת, אנחנו מתבוננים מה קורה לאדם בגיל צעיר, ומה קורה לאדם בגיל מבוגר יותר. בגיל צעיר, הכישרונות של האדם נמצאים במצב הכי טרי שלהם, הכי הרבה אמביציה להתקדם. זה בגיל הצעיר. בגיל הזקנה, מה שלא יהיה, נעשה קצת יותר מתינות בכל הרצון לכבוש, להשיג, לנצח, האמביציה יורדת. הכישרון בא לידי ביטוי הכי חזק בכוח, כשהאדם במלבסי כוחו, מה שנקרא, בגיל העמידה, אז הכישרון בא לידי ביטוי. הרבי הצמח צדק אומר שבגיל הזקנה, מה שבא לידי ביטוי זה לא הכישרון, אלא ההתמדה, העקביות. האדם הצעיר יש לו המון המון תהפוכות בנפש. דווקא בגלל שהוא צעיר, ויש לו את הגוף ששולט עליו גם כן, הגוף יש לו עוד כמה דברים שמשפיעים על הנפש. יש מה שאני מבין בשכל שאני צריך לעשות. זה דבר טוב. אבל יש גם את היצריות. היצריות שתמיד קשורה עם הגוף. היצריות, אם זה תאוות המאכל, ואם זה תאוות אחרות. הן באות ושולטות על האדם בצורה מסיבית יותר כשהוא צעיר. עכשיו, כאשר יש לי מצד אחד מה שאני מבין בשכל, ומצד שני מה שהיצר הטבעי, הגופני, דורש ממני, הנפש מתבלבלת. היא לא יודעת לפנות לכאן או לכאן. עצם זה שהאדם צריך להילחם עם עצמו, המלחמה הזאת מכחישה אותו, היא מעייפת. כל מלחמה גובה חללים. גם אם אנחנו מנצחים את המלחמה, ובסופו של דבר אנחנו עושים מה שצריך לעשות, מה שהשכל דורש שנעשה, אבל עצם זה שהיינו צריכים להתמודד, הוצאנו אנרגיה. היינו צריכים להילחם בעצמנו אם לעשות ככה או ככה, לעשות ככה או ככה, להיכנע לשינה או להיכנע לתאוות האכילה או לתאווה אחרת במקום לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות. אז כל הריתמוס הזה של המלחמה מעייף אותנו. בכיוון שאנחנו מתעייפים, אנחנו, מה הפסדנו בטוח? את יכולת ההתמדה. לפעמים ניצחתי את המלחמה אבל הלכתי לישון אחר כך. מכיוון שכל כך התעייפתי נפשית מהדוקרב הזה שהיה, כבר לא היה לי כוח לעשות מה שאני צריך לעשות. ואנחנו חווים את זה שעה, שעה, יום, יום, כל אחד בחיים שלו, הדבר הזה הוא ממש ממש קיים. זאת אומרת, מצד אחד יש לנו את תסמונת הגאון הצעיר, המלומד, המיוחד, המוצלח, הצעיר והמבטיח שיכול להספיק ומה שנקרא כל הדרכים לפניו, אבל יש לו המון המון הפרעות בדרך. וההפרעה העיקרית זה הפרעת היצרים, ועם היצרים הוא צריך להילחם, הוא מנצח אותם, אבל הוא נשאר עייף. זה הצעיר. אצל המבוגר, יורד, מתקהה משהו מהיכולת האמביציונית שהיה לו כשהוא היה צעיר. משהו מתקהה, אבל כיוון שהיצרים הלכו ועזבו אותו, זאת אומרת, הוא נעשה יותר ויותר משוחרר, המחשבה שלו יותר נקייה, וגם החיים שלו יכולים להיות יותר קבועים וסדירים, אני מתכוון מהבחינה הנפשית. יכול להיות שהוא צריך יום אחד ללכת לקופת חולים, ויום שני קצת לטייל, לא על זה אני מדבר. אני מדבר כעת מהבחינה הנפשית, אין לו את התזוזות שיש לצעיר. לא רק התזוזות הפיזיות, ההסחות הדעת, הוא יותר קבוע. עכשיו, מה שטוענת היהדות, וזה תקבלו כאקסיומה, היא טוענת שכשיש לי את אור הכישרון בזמן הצעיר, ויש לי את אור ההתמדה בזמן הזקנה, אז האור של ההתמדה הוא חזק יותר. זאת אומרת, אם אני רוצה לדעת להישגים, הישגיות שכלית, איפה אני מצליח להשיג אותה יותר, בסופו של דבר ההתמדה תנצח את האור הכישרון של הצעיר. זקן זה שקנה חוכמה, ככה הנוטריקון. אז הזקן שייך עם החוכמה בדווקא מפני שיש לו את את היכולת הזאת להתמיד יותר ממה שיש לצעיר, כי היצרים יותר שחררו אותו ופחות מעיפים אותו. היצרים שחררו אותו. זאת אומרת, מכיוון שהגוף נעשה קצת יותר חלש, אז אין ליצר איפה להתאפס. היצר נתפס רק בגופניות, רק בחומר. לפעמים אנחנו שומעים סיפורים מאנשים מבוגרים, אז הוא מספר לך מה הוא עשה כשהיה בגיל צעיר, ואתה רואה אותו כזה רגוע, כזה שלב, לא יכול להזיק לזבוב. אבל מה, אתה סבא לככה, אתה היית? מה, אתה לא יודע מה שהייתי כשהייתי צעיר. זאת אומרת, יש, זה משנה, הגוף משתנה, אז הכל, גם תפיסת העולם המחשבתית משתנה, הכל משתנה. אז זה האקסיומה הראשונה, מה שאנחנו רוצים עכשיו להבין, את השאלה של שלמה שהיא נשארה לנו, הוא שואל מדוע בימי הזקנה יש, אצל החכם יש חוכמה, מתוספת אצלו חוכמה, ואצל הכסיל מתוספת אצלו טיפשות. לצורך העניין הזה אנחנו צריכים להיכנס לכמה מושגים. המושג שנקרא לב, המושג שנקרא מוח, המושג שנקרא רצון, והמושג שנקרא תענוג. ואתה רואה את זה בפועל, אתה רואה הרבה אנשים שזה ממש הולך אצלהם במקביל. כתוצאה מחולשת הגוף, נחלשה אצלהם גם הנפש. ואתה רואה גם הפוך. וזו הייתה השאלה שלו בדיוק. הוא שואל למה זה ככה. מה המפתח לנושא הזה? זו משנה במסכת קינים בסופה. המשנה אומרת ככה, רבי שמעון בן הקשיא אומר, זקני ימי הארץ, כל זמן שמזקינים, דעתן מתערפת עליהם. שמביא פסוק כראיה מספר איוב, שנאמר, מסיר שפה לנאמנים, וטעם זקנים ייקח. אבל זקני תורה אינן כן. אלא כל זמן שמזקינים, דעתן מתיישבת עליהם, שנאמר בישישים חוכמה, ואורך ימים תבונה. זה המשנה. מה שאנחנו עכשיו נעשה, יש לנו כמה מילות סופן שהמשנה נתנה לנו. המשנה משייכת את עמי ארצות, מה ששלמה קרא בפסוק כסילים. המשנה משייכת אותם לביטוי נאמנים, ולביטוי זקנים. המשנה משייכת את זקני תלמידי חכמים לישישים, בישישים חוכמה. אז אנחנו צריכים להעמיק בשלושת המילים הללו. המילה נאמנות, והמילה זקנים, זקן, והמילה ישיש. זאת אומרת, מה ההבדל הרוחני ביניהם, זאת אומרת, ההבדל הקבלי בין שלושת המושגים הללו, וכשאנחנו נבין טוב את ההבדל בין המושגים הללו, אנחנו נוכל בעצם לפצח את השאלה ששאל שלמה. אחרי שאנחנו נפצח את השאלה ששאל שלמה, אחרי שזה יהיה ברור לנו, נצטרך להבין למה הוא אומר בסוף שהתשובה לשאלה שהוא שאל היא אבל, ומה התשובה האמיתית אחרי זה. אז יש לנו כמה שלבים, ננסה ללכת אותם בצורה מיוסדת. נאמנות, איפה נאמנות נמצאת? באיזה חלק באדם מתלבש כוח הנאמנות? כוח הנאמנות זה כוח רוחני, אנחנו מדברים על משהו נפשי באדם, שהוא נאמן, ישר, אמין. כל המילים הללו הם כמו כל דבר רוחני, מתלבשים באיזשהו עבר בגוף. איפה זה מתלבש? זה כמו שאני אגיד, אדם חכם, איפה זה מתלבש החוכמה שלו הכי? הכי הכי, בראש, במוח, במוח שבראש, הכי, הכי חזק. אז כלב כולו לב, נאמנות. עוד משהו, אולי מתפילת שחרית. בתפילת שחרית אנחנו אומרים על אברהם אבינו, ומצאת את לבבו, נאמן לפניך. לב, נאמנות הולכת עם הלב דווקא. עכשיו, מילה אחת על הלב. הלב, אם אני רוצה להגדיר אותו, הוא מדע לא מדויק. זה ההגדרה שלו. מה זה מדע לא מדויק? הוא מדע מאוד מאוד חזק, מאוד מלפף, מאוד חודר, אבל הוא לא מדויק. מה הכוונה? אם למשל אני רואה בן אדם נסחף אחרי משהו, הביטוי נסחף תמיד הולך עם הלב ביחד. כן? אז הוא נסחף אחרי איזה דבר. ואני רואה קהל גדול של נסחפים. אני יכול לשלוף אחד מהם ולשאול אותו למה. למה אתה נסחף אחרי המפלגה הזו? נו, זה בקטע. למה אתה הולך אחריה? והוא עונה לך תשובה. תשאל את השני, הוא עונה לך תשובה, תשובה אחרת. אתה שואל את השלישי, תשובה אחרת. יכול להיות שמתוך כל החברים תמצא פלח של כמה תשובות, אבל אין תשובה אחת אחידה לסחיפה של הלב. הלב הוא, יש לו יתרון על כל הבחינות האחרות שאני הולך לדבר עוד מעט, שכשהוא מתחבר לדבר, הוא מתחבר, כמו שאומרים, עם העצמות לדבר, עד השורשים הכי עמוקים שלו. המצד שני, יש ללב חולשה שזה לא ברור מה הביא אותך לסחיפה הזאת. בחסידות נותנים לזה המחשה מהקיקיון של יונה. יש סיפור בתנ"ך על קיקיון, עץ שצמח בלילה אחד, ובלילה אחד הוא גם נבל. עכשיו, הוא צמח בלילה אחד, הוא עשה לי צל כאילו הוא היה איזשהו עץ של 80 שנה כבר. אבל כמו המהירות שבה הוא צמח, באותה מהירות הוא גם דאח. הלב דומה לאש שחורכת נייר טואלט, שזה בשנייה אחת עולה ומתלקח, אבל מהר מאוד, מהר מאוד מאוד, אפילו הוא גומר את הבערה שלו. למה? מפני שהלב יכול להידבק לחיצוניות. הוא נתפס לאיזושהי הגדרה חיצונית, איזושהי סיבה חיצונית, גם באהבה זה ככה. לפעמים אנחנו נתפסים לאיזושהי נקודה חיצונית שטחית, ורק אחר כך, כשאנחנו מתפקחים, אז אנחנו מגלים שיש פה משהו אחר, ואני הלכתי כולי, כן? עם כל הלב, עם כל הנפש, עם כל מה שנקרא חבד, חגת, נעים, עם כולי, הלכתי אחרי עניין מסוים, חשבתי שהוא הכי טוב, התברר לי שלא. למה? מפני שהלב הוא לא רואה את הדברים בצורה מלאה, הוא נתפס לאיזשהו משהו. לכן, אומרת תורת החסידות, לכן הלב הוא תמיד חבר, הוא צריך להיות חבר של הנאמנות. הלב צריך כל הזמן בדיקת נאמנות, מבחן נאמנות. האם באמת הדבר הזה שאחריו אני הולך, הוא דבר אמין, דבר נכון, כי הלב הוא מדחף לא נורמלי. השאלה אם הוא דוחף אותי לכיוון הנכון, הוא לא מצפן מדויק. אז כיוון שלא, אני צריך לעשות בדיקה מתמדת לראות איפה שהוא אוחז. וזה אמרתי מצד אחד את המעלה שלו, ומצד אחד את החיסרון שלו. הבחינה הזאת של הלב קשורה בחיים שלנו לנאמנות, מה שנקרא אדם נאמן, אדם אמין גם כן. הפסוק אומר, המשנה אומרת, מסיר שפה לנאמנים. יש אנשים שהם נאמנים, ובגיל זקנה, כמו שמתואר כאן, בגיל זקנה, הקדוש ברוך הוא מסיר להם את השפה. אז בואו נראה איפה זה בא לידי ביטוי. יש לך אדם שהוא בעל מלאכה, והוא אדם שקנה לעצמו מוניטין. איך קונים מוניטין? עמדי אמינות. הוא נהג ביושר, והקהל קלט שהוא עושה את העבודה שלו ב-100%, ואנשים נותנים לו דווקא לעשות את העבודה. מספרים אחד לשני, ולאט לאט נעשתה לו קליינטורה מאוד מאוד מוצלחת, וכולם באים אליו. באיזשהו שלב, מסיר שפה לנאמנים. מה פירוש מסיר שפה לנאמנים? באיזשהו שלב, בוא נאמר, הוא מגיע לימי זקנה בטבע, בוא ניקח את זה בדוגמה פשוטה. הוא היה רתח, או הוא היה לו מסגירייה, או שהוא היה מכונאי, או כל מקצוע אחר. ואנשים, או אפילו רופא. ואנשים באו אליו מקצות תבל לעשות דווקא אצלו את הטיפול, מפני שידעו שהוא אמין. עכשיו באיזשהו שלב הוא נחלש, והוא עזב את המקצוע הזה שיש לו. עכשיו, מה שווה כל האמינות שהוא רכש במשך כל השנים ליום שלאחרי? הכוונה, ליום שלאחרי שהוא עוזב את מקום העבודה שלו. הוא סוגר את הבסטה. אין חנות, אני יותר לא מתעסק במקצוע הזה. עכשיו, פה יש, זה זה לשני צדדים נמצא, גם ביחס אליו וגם ביחס אל האנשים. הוא מאותו היום, מאותו הרגע שהוא עזב במוח שלו את העבודה, הוא מאבד את המקצועיות שלו. אתה בא לרופא של פעם ואומר לו, יש לי בעיה כזו וכזו, אפילו עבר חצי שנה אבל הוא לא בשטח, יש המון המון דברים שהתחשו במשך החצי שנה הזה, שכיוון שהוא לא נמצא בשטח, הוא יגיד לך כל מיני דברים של טעות. כי הוא לא בשטח. אני לא נמצא שם. הוא יכול להגיד לך, היינו עושים פעם ככה. כך איש צבא אפילו. איש שעסק בתכנון, מלחמות וכדומה. יש לו המון ידע, הרבה מעבר לאנשים מהרחוב. אבל הוא התפטר. מה שנקרא, יצא לאזרחי. הוא כבר לא בשטח. עכשיו הוא יעמוד ויגנה איזושהי פעולה שעשו או לא עשו, זה יהיה לא רציני. אתה לא נמצא בשטח, אתה לא יודע מה מדובר, יש הרבה מהמידע שעכשיו לא דולף אליך, אז מה שאתה לא תגיד בנושא הזה, זה לא יהיה נכון. זה לא יהיה מדויק. עכשיו, זה נכון ביחס אליו, זה נכון גם ביחס לאנשים שהיו חברים איתו עד היום. אז מה אם אתה היית מכונאי טוב עד היום? אבל כעת עזבת, סגרת את החנות. אז מה, אז בגלל זה אני אמשיך לשלוח לך משלוח מנות בפורים? אין לך כבר את המקצוע. האמינות שלך הייתה תועלתית כל זמן שעסקת בנושא הזה. זה דוגמה, כל הדוגמאות האלה שאני אתן, זה דוגמה איך הלב הרוחני הוא גם כן כזה. כשהוא סגור על איזשהו דבר, אז הוא נמצא שם. ברגע שהוא עזב את אותו דבר, אז הוא עזב אותו לגמרי. הוא עזב אותו לגמרי זה שאין לו יותר שום מילה שהוא יכול לדבר בתחום הזה. הוא פשוט פה סתום. אין לי על מה לדבר יותר. אני אתן המחשה נוספת. יש לך אדם שלמד מקצוע מסוים, למד. עזב אותו אחר כך לטובת מקצוע אחר. יש לך אדם שהייתה לו אהבה אחת והוא עזב אותה לתועלת אהבה אחרת. מי מדבר ומי לא מדבר? נכון להווה. מי מדבר על העבר? האדם הזה שלמד פעם מקצוע, אדרבה, כל דבר שאתה יודע, אתה יכול לשוחח בו, אתה אינטליגנט יותר גדול, שיש לך יותר עולם מושגים. אתה יכול להסביר נושאים מסוימים, אתה יכול להביע דעה, אתה יכול ככה להתעסק באותו תחום שבו עברת קורס וכדומה. אבל אדם שבעבר הייתה לו אהבה מסוימת והוא עזב אותה, אז הוא טיפש, היום הוא נמצא במקום אחר, אני מתכוון, אז שהיום הוא נמצא, הלב שלו נמצא במקום אחר, אז הוא טיפש אם הוא חוזר ומדבר על מה שהיה קודם. לומר לך, מה למדת מזה? שהמוח, גם אחרי שאתה עזבת תחום מסוים, המוח לא מחק לחלוטין את האינטליגנציה שקיבלת מאותו מקום. ואילו, כאשר מדובר במה שהלב עושה, אז כאשר עזבת דבר מסוים, אז עזבת אותו לגמרי. הלב משחרר את הקשרים הקודמים לחלוטין. ואז באים ואומרים לך, אבל מה, תעזוב אותי ממה שהיה. תנועה הזאת שבאדם, תעזוב אותי, זה היה הגלגול הקודם, תעזוב אותי, לא רוצה לשמוע מזה, לא רוצה להתעסק בזה, זה היה וזה חלף, תעזוב אותי. למה התנועה הזאת של מכיוון שכשהלב מתחבר למשהו, הוא מתחבר, וכשהוא עוזב, הוא עוזב. ואילו כשהמוח מתחבר, הוא מתחבר, כשהוא עוזב, הוא לא עוזב. הוא עוזב, אבל לא לגמרי. זאת אומרת, תמיד אתה נשאר באיזשהו מקום שהבחינה הזאת עדיין קיימת. כשאני למשל לומד משהו מסוים, ואני עכשיו שקוע בו, אבל אני עדיין מודע לזה שיש חוכמות אחרות, עניינים אחרים, אפשרויות אחרות. אבל כשאני נמצא בלב באיזשהו מקום, אני נמצא כל כולי, העולם התחיל כאן והוא גם הסתיים כאן. זה תנועה של לב. מצד שני, כשעזבתי, המוח אף פעם לא עזב לגמרי, ואילו הלב עזב לגמרי. זה כמו, הוא מתחמם מהר, הוא גם כן מתקרר מהר. יש לו, זה היחסיות שלו. אז יש, הבחינה הזו של נאמנות, לכן הפסוק אומר, שברגע שהאדם מתבגר, גמר את העסק שלו עם הלב, הנאמנות זה הלב, ומצאת לבבו נאמן לפניך, אז פשוט הפה שלך נסגר, הלשון של הפסוק, מסיר שפה לנאמנים. אני כבר יותר על זה לא מדבר. הייתי נאמן פעם עזבתי את הנאמנות הזאת, אז גמרנו, אני יותר מסיר שפה מהנושא הזה, אני יותר לא מדבר מזה. יש לזה סוף וקצבה. עכשיו, מה זה? עד כאן, נאמנות, לב. שפה. מסיר שפה, זה פסוק באיוב, כן? זה מסיר שפה לנאמנים. מסיר, הוא סותם להם את הפה, גמרנו. סותם להם את הפה. מבחינה רגשית, אני על זה לא מדבר יותר. עכשיו, השלב המתקדם, המילה השנייה שאנחנו הצבנו לעצמנו להסביר, זה הנושא של זקנים. זקנים. הזקן בכלל, איך אומרים, בהגדרה כוללת, כל זקן נקרא זקן. כל הבחינות של זקן במילה כוללת הם זקן. אבל כשיורדים לפרטים, יש הבדל בלשון הקודש, בין אם אני אגיד זקן, בין אם אני אגיד ישיש, ועל זה אני רוצה לעמוד עכשיו. זקן זה אדם שקנה חוכמה. שימו לב לביטוי. יש לפעמים שאני קונה שעון, כן? אז אני זה משהו אחד, והשעון שלי זה משהו אחר, כן? זה, קניתי אותו. יש דעת נקנה. יש דבר שנולדתי איתו, וטבע, טבע ראשון, ויש טבע שני, שזה דברים שאני קניתי אותם, לא נולדתי איתם. מה זה זקן שקנה חוכמה? זקן שקנה חוכמה זה אחד כזה, שהחוכמה והוא הם שני דברים. כמו מחשב, אתה מכניס לו תוכנה, הוא יודע לפתוח אותה, הוא יודע להשתמש בה. יש אדם שהחוכמה איתו התחברה לחלוטין, התחברה לחלוטין, זה משפיע על אורח חייו בצורה מלאה. זאת אומרת, הוא לא מוזיז אף אף אם זה לא מתאים למה שהשכל שלו מבין, זה הדרגה הגבוהה בחוכמה. ויש אדם שהוא חכם, אבל הוא רק קנה את החוכמה. החוכמה אצלו היא רק כמו חפץ שאני קונה אותו, וכמו תרמיל שאני שם על הגב. יש לי אותו, אני יכול להשתמש בו כשאני צריך. אני יכול גם לא להשתמש בו כשאני צריך. זה לא מחובר איתי כחלק בלתי נפרד מהמציאות שלי. זה הבחינה של זקן. עכשיו, זה עד עכשיו אמרתי הבחינה הטהורה. איפה היא יורדת למשל בחיים היומיומיים שלנו? יש לך אדם שהוא מתמסר למלאכתו. כל כולו עסוק במלאכתו. החסידות אומרת על הפסוק, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. למה הפסוק אומר יגיע כפיך? מדייקים, יגיע כפיים ולא יגיע המוח. כשאתה עוסק באיזושהי מלאכה, אפילו מלאכת בית, שוטף כלים לדוגמה, עוסק בפעולה מסוימת, המוח שלך לא חייב להיות עסוק בשטיפת הכלים, אתה יכול לנצל אותו ולעייף אותו בדברים יותר משמעותיים. אנחנו מכירים הרבה מהחכמים שלנו שבאותו זמן שהם עסקו במלאכתם, הם עסקו במוח במשהו אחר, אז המוח עוסק בדבר בונה, ואילו המלאכה היא מלאכה. עכשיו, אדם כזה זה אדם מן היישוב. מה פירוש אדם מן היישוב? הוא עושה חשבון, אני צריך לעבוד, אני צריך להסתכר, אני צריך לפרנס את עצמי, אני רוצה לפרנס את עצמי בכבוד, יש עוד דברים שאני רוצה בחיים, אני רוצה לצאת לנופש, אני רוצה לצאת פה, אני צריך בשביל זה ממון, אז אני עובד, אני לא מתמסר לגמרי למושכלות, אבל בכל רגע נתון פנוי שאני יכול, אני מנצל אותו ללימודים. זה האדם הממוצע, הוא אדם שלם, והשלמות הזאת היא נקראת שלמות המוח, לא שלמות הלב. זאת אומרת, הוא הולך בהיגיון. ההיגיון שלו מביא אותו לסדר של אדם חורש בשעת חרישה, אדם זורע בשעת זריעה, ובזמן הפנוי אני גם משקיע בעניינים רוחניים. בקבלה המצב הזה נקרא דעת תחתון. מה זה דעת? אני אסביר לאט לאט. דעת תחתון. מה זה נקרא דעת תחתון? יכול להיות מצב כזה שבן אדם מגיע לעולם הזה. קודם כל, אני פה. מרגיש את עצמו, אני פה. אני צריך לאכול, אני צריך לשתות, אני צריך שיהיה לי כל מה שאני צריך שיהיה לי. ואני רוצה גם לעסוק בעניינים רוחניים בזמן הפנוי שלי. לעסוק במיסטיקה יהודית, לעסוק בשלמות הנפש, בתיקון המידות, בדברים נוספים לשנות הפנאי. בוא נאמר ככה, יש תרבות, מה שנקרא הפולקלור רוחני, ויש צרכים. ללכת לעבוד זה צורך, ותרבות זה צורך רוחני. עכשיו, מה זה נקרא דעת תחתון, ומה זה נקרא, או בלשון של החסידות, ייחוד התתאה, ומה זה נקרא ייחוד העילאה? אז אני אפרש את זה בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות. ייחוד התתאה זה הפירוש הוא, יש תרבות ויש צרכים. אני רואה קודם כל את הצרכים, אחר כך אני מחפש את התרבות. מה זה נקרא ייחוד העילאה? אני רואה קודם את התרבות, ורק אחר כך אני רואה את הצרכים. שימו לב, אני מדבר על שני אנשים. שני האנשים האלה בסופו של דבר גם עובדים וגם עוסקים בתרבות, מה שנקרא בחומר רוחני. שניהם עושים את העבודה בצורה מלאה. רק שאצל אחד המושכל הראשון שלו היה תרבות, והמושכל השני היה צרכים. צורך, מה אני צריך להשיג לעצמי. אצל השני היה צרכים מקום ראשון, תרבות מקום שני. מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם עד כמה זה חשוב לך, עד כמה זה תופס אצלך, מה חשוב לך יותר? אתה עושה את הכל כי הכל צריך לעשות, אבל מה נוגע אצלך בנפש יותר? בוא נאמר במילים אחרות, מי מבין האנשים הללו הוא רוחני יותר? מי שאצלו התרבות הייתה מקום ראשון. והצורך היה מקום שני, הוא הרבה יותר רוחני מאשר האדם שאצלו היה קודם כל הצורך מקום ראשון והתרבות מקום שני. אז זה ההבדל של ייחוד העילאה לבין ההבדל של ייחוד ההתתה. כאן, בריתמוס העדין הזה, יש לנו את ההבדל של בין זקן לבין ישיש. הזקן קונה חוכמה. מה אתה? אתה הזקן הנכבד והחביב הזה. מי אתה? אני אדם ארצי, עובד, מנסה לטפל בעצמי. מה אתה עוד עושה? יש לי תחביבים. מה התחביבים שלך? לקנות חוכמה. הזקן זה אחד כזה שאצלו החוכמה היא משנית. היא בזמן הפנוי, היא הובי. הוא אדם מאוד מאוד מוצלח, שזה ההובי שלו, שבזמן הפנוי הוא מחפש חוכמה. אבל זה הדבר היותר משני אצלו. מי הוא הישיש? הישיש זה האדם שאצלו החוכמה, זה היסוד, נקודת המוצא הראשונית, הראשונה, החשובה, המוטיב שבשבילו הוא קם בבוקר, בוא נקרא לזה ככה. והדבר המשני אצלו זה כל מה שהוא צריך לעשות בשביל שיהיה לו את הצורך הקיומי, בשביל להתקיים. יש חיבורי נפש עזים ברמה של ישיש, יש חיבורי נפש פחות ברמה של זקן, ויש חיבורי נפש במצב של נאמן, שצריך כמו שאומרים לבדוק כל הזמן, האם הוא כאן או לא כאן, האם הוא מספיק איתי או לא איתי. זה בחינה קשה. אז רק מילה אחת בנוגע לישיש, כן? ישיש נקרא בגימטריה כתר. יש לו אותו ערך מספרי, כתר. כתר הוא הבחינה כזאת שכשהאדם רוצה להגיע אליה, נדרש ממנו מאמצים יוצאים מן הכלל. בוא ניקח את זה ברמה הפיזית. כמה שעות אדם צריך לישון בלילה? אז מי שאמר 8 זה אומר הרמב״ם. יש כאלה שכותבים 7 מספיק. יש כאלה שכמו שאתם אומרים 6. אז בסדר, כל הספרות נמצאות פה בתמונה. אבל אני רוצה רק לחזור על דברים שאמר התז כותב. יש לך אדם שמפחית משעות השינה שהוא צריך, ואז כל היום הוא מתהלך כמו סוס. זאת אומרת, הוא יושן פחות, הוא חושב שהוא יותר ערני, אבל יורד לו היכולת המחשבתית והשכלית, אז הוא לא בן אדם במשך, זאת אומרת, תוסיף עוד שעה, תגזול עוד שעה, תישן, אבל תהיה בן אדם כל הזמן שאתה ער, לא תהיה בהמה, תהיה בן אדם. עכשיו ככה, כדי להיות אדם מוצלח, כן, צריך, כדי להיות אדם מוצלח, האדם צריך להשתדל, האדם צריך להתייגע, לישון טוב, לאכול טוב וכולו. אבל יש מה שנקרא יוצאים מן הכלל, מצוינות. וזה דברים שנכתבו ונפסקו גם להלכה. מי שרוצה לזכות, בלשון של הרמב״ם, לכתרה של תורה, זה לא סתם תורה, זה בחינה מסוימת בתורה של טאפ, לכתרה של תורה, אסור לו לאבד אף לילה מלילותיו בשינה. כלומר, הוא צריך למעט בשינה. זאת אומרת, הסדר הרגיל בנורמה, כדי להיות בן אדם נורמלי ומוצלח ולהחזיק ראש, כמו שאמרתי קודם, אתה צריך לישון את מספר השעות שלך, ואל תעשה בזה הנחות לעצמך. זאת אומרת, אל תוריד ממספר השעות, כי אתה בסך הכל מפסיד את הערנות שלך במשך השער היום. וזה באמת משתנה מאדם לאדם מבחינה גנטית, יש אנשים שצריכים יותר לישון, יש אנשים שצריכים פחות, זה משתנה. אז זהו, אז יש בחינה שאני מדבר עליה, זה נקרא כתרה של תורה, זה מאמצי נפש, שאדם צריך, כמו שאומרים, לשרוף פיוז בשביל להגיע לרמה כזאת, וזה נקרא שהוא ממעט מאוד בשינה, הוא רוצה לרכוש איזשהו תואר, נקרא לזה ככה, כדי לעבור להגיע לתואר הזה, הוא צריך לחצות איזשהו אוקיינוס, שדורש ממנו מאמצים לא נורמליים, לא אנושיים, טבעיים. כן, איזה טירונות כזאת, שזה יוצא מן הכלל. עכשיו, הדרישה הזאת היא דרישה לא שפויה, אני אומר את זה, זאת אומרת, אולי היא חיובית, אבל היא לא שפויה, היא לא נורמלית, היא לא נורמטיבית, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שזה הסדר של ההתקדמות של האדם בבריאה, ככה לא, זה צריך להיות, כמו שאומרים, אחד עם כוחות לא רגילים כדי לעשות את זה. הישיש, שאצלו כל העולם נתפס כתרבות קודמת לצרכים, הוא משהו בסטייל הזה. הרי זה הנורמה הטבעית של האדם, זה אני צריך לאכול, אני צריך לשתות, אני צריך מה זה? אתם מכירים את הסיפורים על אותם ילדים גאונים שנעשו גאונים אחר כך, ואחר כך סיפרו שאימא שלהם, כשהם היו קטנים, את הכסף הפרוטות שהיא עשתה, הלכה קנתה ספרים במקום לקנות להם לחם. זה נורמלי? זה לא נורמלי. בגדול, זה לא סדר. אבל, איך אומרים, ליוצאים מן הכלל, במקרים יוצאים מן הכלל, אז אתה יכול להגיד בסוף שיצא מזה משהו שנתן פירות, שהיה שווה העסק. אבל זה לא הסדר הנורמטיבי. הישיש זה אחד כזה שמסר נפש. הוא מסר נפש, כמו שאומרים את עצמו, הוא מחק, את הרצונות שלו הוא מחק, את הצרכים שלו הוא מחק, למען אידיאל. הזקן לא מחק את עצמו כלל. הוא פשוט בזמן המותר שיש לו, משתמש בו לדברים חיוביים בונים. זה ההבדל בין ישיש לבין זקן. הזקן הוא איש המוח. הישיש הוא איש הרצון. כפייה רצונית, מסירות נפש. זה ישיש, זה רצון, כוח הרצון. כוח הרצון במהיתבו. היגיון. מה ההיגיון אומר? זה נורמלי שאמא הלכה קנתה ספר קריאה לילד בזמן שאין אוכל בבית? לא נורמלי. אז איך אומרים? אחת דתה להמית. ממש התעללה בילדים שלה. זה לא סדר, זה לא נורמלי, ההיגיון לא מסכים עם זה. זה זקן. ישיש זה מין תנועה, ולכל אחד יש לנו את זה. כל אחד מאיתנו יש לו מין נקודה מסוימת שהוא הולך בה, כמו שאומרים, על החיים ועל המוות. הוא עושה משהו לא הגיוני, הוא עושה משהו שהוא דוחף, דוחף, דוחף במסירות נפש, אפילו שהוא יודע שהוא עלול להפסיד. אבל לזה אני הולך בכוח, זה בכוחות הנפש, זה נקרא כוח הרצון, זה כוח הישיש שעליו אנחנו מדברים כאן. אתה רוצה לרכוש משהו לא, שאין לך אותו בידיים, אין לך יכולת אליו, אתה רוצה בכל זאת להגיע אליו. אז אתה יוצא מעצמך, היציאה מעצמך זה בחינת הישיש. עכשיו, נחזור לשלמה. שלמה המלך אומר שהאנשים הכסילים הם בחינת נאמן ובחינת זקן. הזקן והנאמן, לאחר אריכות ימים של ימי הצעירות, יבואו ימי זקנה, שבימי הזקנה מה יהיה? בימי הזקנה מה יהיה איתו? מתטפשים. כמו שאומרים, מה שאתה נתת, זה מה שאתה מקבל חזרה. אתה נתת, בסופו של דבר, עם כל המאמצים שלך, הלכת לפי היגיון, אנחנו הולכים איתך עם היגיון. מהו ההיגיון? ההיגיון הוא שכאשר אתה מזקין, והגוף נחלש, גם הנפש נחלשת. אז זה לא משנה אם היית נאמן, או שהיית זקן שקנה חוכמה, אבל עדיין הלכת לפי היגיון, היית זקן שקנה חוכמה לפי היגיון, לפי מה שמשתלם, אז כיוון שכך, זה הנוהג איתך. מה קרה עם הישיש? הישיש זה תנועת נפש שהאדם הלך עליה עד הסוף. עד הסוף. באותה נקודה שהוא הלך עד הסוף, הוא היה למעלה מהשכל, בימי הזקנה התנהגו איתו בנקודה הזאת באופן של למעלה מן השכל. מה שאתה השקעת עם שכל, תקבל שכל. מה שהשקעת למעלה מהשכל, תקבל למעלה מהשכל. אני רוצה לומר לכם שאני ראיתי בחוש אנשים שמבוגרים, שכבר לא מזהים את בני משפחותיהם, והם מה שנקרא לא פה. ואף על פי כן, כיוון שהם מסרו את הנפש במשך החיים שלהם, זו הדוגמה שיש לי, יכול להיות אדם אחר, יש לו דוגמה אחרת, אבל במשך החיים שלהם הם מסרו נפש על מה? על תפילת שחרית למשל, זו היה הדוגמה שאני ראיתי. האדם הזה היה ממש זקן, לא יודע איך קוראים לו, אבל את כל התפילה מילה מילה הוא זוכר בעל פה. את השם של אשתו הוא לא זוכר. הוא לא יודע, הוא לא מזהה את הילדים שלו. אבל תפילה, הוא זוכר אותה מילה מילה. וזה לא נתפס בשכל, איך זה קורה. למה זה? אנחנו מבינים שיש כל הזמן תאים שם שהולכים ונאבדים. למה זה נשאר וזה הלך? זה ההסבר שאנחנו לומדים היום. כי זה היה במסירות נפש אצלו. וזה היה בחוכמה, בנאמנות, זוגיות, הכל היה, אז זה טוב. אבל כשהגוף מתפרק, זה הולך ומתפרק ביחד עם הגוף ביחד. מה שהיה במסירות נפש, שלמעלה מהשכל, למעלה מההיגיון, הופך ונשאר, גם במצב שהדברים האחרים הולכים ונחלשים. וזה דבר שהוא יסוד. זה יסוד שאנחנו יכולים לקחת אותו בתשומת הלב. זאת אומרת, כל דבר שבו אנחנו נמסור את הנפש יותר, אז הוא יהפוך להיות הרבה הרבה יותר דומיננטי במשך כל ה... טוב, אז זה הכל קוראים לו הרצון. מסירות נפש זה הרצון. עכשיו אנחנו מגיעים למה שאמר שלמה. שלמה שאל שאלה. אני לא מבין, למה אני בתור חכם, כשאני מזקין, אני נעשה יותר חכם? הוא לא ענה את התשובה, אבל מה התשובה? אנחנו למדנו היום. כי אני על החוכמה מסרתי נפש. הכסיל, אני קשה לי עכשיו להרחיב, כי השעון רץ קדימה, אבל הכסיל... הכסיל זה לא כסיל מושלם, זה חכם. זה אחד שכן עסק בחוכמה, רק שהוא לא עסק בה במסירות נפש. אז כיוון שכך, הוא הולך ומתאפש כשהוא מזכין. מה התשובה היא? הוא לא מסר על זה נפש. אבל נשאלת השאלה, למה שלמה קורא לכל זה הבל? למה זה הבל בסופו של דבר? אתה לא צריך הרבה הרבה להתעמק, כדי להבין ששלמה לא העמיד את חוכמתו מול כסיל טיפש שאנחנו תופסים מהרחוב. זה היה אחד אחר. לא איתו הוא התמודד, זה היה הרבה יותר עדין. כן, לא, לא, זה לא, הוא לא בא להשפיל את זה לעומת זה, לא זה היה המטרה. טוב, אני רק רוצה להתקדם ולסיים את היסוד של הדבר. למה שלמה המלך בסופו של דבר ראה ברצון איזושהי השפלה? הרצון בסופו של דבר לא מבטא את התכלית, את מה שהוא חיפש בחיים. כי התשובה במילה אחת, בגלל שהרצון הוא כפייתי. הרצון הוא הולך בקושי, הרצון הוא הולך בלוחמה, הרצון הולך בניגוד לטבע של האדם. הוא מוחץ את הטבע של האדם. כיוון שהרצון מוחץ את הטבע של האדם, הוא הולך בניגוד לטבע שלו, אז הוא לא השלימות. הוא לא השלימות. מהי השלימות של האדם פה בעולם? איך שרואה את זה תורת החסידות? שהוא בתוך הטבע מוריד את השיא של הלמעלה מהטבע. במילים אחרות, אם הייתי יכול להיות מין אדם כזה שגם עובד ומתייגע במלאכתו וגם בשלמות תרבותית רוחנית ב-100%, זה היה השיא של השלמות. זה שילוב של ישיש עם זקן ביחד. לא רק בחינה של רצון כפייתי בניגוד שהעיניים טרוטות ורוצות לישון ואני כופה את עצמי לא לישון, אלא בחינה שבתוך הלילה אני לא מרגיש בכלל עייפות, מרוב שאני עסוק בחוכמה, והיא מעניינת אותי, היא עצמה בשבילי כמו שינה. זה רמה פנטסטית, אבל היא לא קיימת ברצון, היא קיימת רק בעונג. החסידות אומרת שהאדם נברא בשביל להתענג, והעונג הוא השיא והטאפ שהאדם צריך אליו לשאוף. זאת אומרת, הבריאה כולה שואפת אליו. אז לכן שלמה, כשהוא מגיע אליו החכם, ואחר כך מגיע אליו הנאמן, ואחר כך מגיע אליו הזקן החכם, ואחר כך מגיע אליו הישיש בעל מסירות הנפש, הרצון, הוא אומר אחרי כל זה, זה הבל. אי אפשר יהיה לבוא ולהגיד שזה תכלית החיים, למחוץ את עצמך ולהרוס את עצמך בשביל להגיע לאיזושהי קריירה או לאיזושהי דרגה או לאיזשהו תואר. לא זה השלמות, זה שלמות גבוהה מאוד, אבל לא זה השלמות של הבריאה. השלמות של הבריאה זה שהדברים בסופו של דבר מתמזגים איתך באורח טבעי, ללא איזה שהם פעולות שאתה צריך לצאת מן העולם, להפוך להיות תימהוני. אני רוצה שהילד גם יהיה לו מה לאכול, וגם יהיה לו את הספרים שהוא יקרא. לא שלא יהיה לו מה לאכול, ואמא תקנה לו במקום הפרוסת לחם, ספר לקריאה. לא זה המצב של השלמות שעליו השאיפה של העולם, ולכן שלמה המלך רואה ברצון חוסר שלמות מלא. עכשיו, הרעיון הזה הוא בעצם השאלה, מי גובר על מי? זה שאלת שאלות. האם הרצון גובר על התענוג, או שהתענוג גובר על הרצון? וזה דבר שהוא חקירה גדולה מאוד, עמוקה מאוד. מי מפעיל את האדם? מי המפעיל האמיתי שלו? הרצון הוא העונג, וההכרעה של תורת החסידות היא זה שהעונג הוא המכריע, והוא זה שישלוט באחרית הימים. יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. מה יהיה באחרית הימים? האם באחרית הימים יהיה עולם של נשמות בתוך גופים, כמו אנחנו עכשיו, אלא שנחיה לנצח, או שבאחרית הימים יהיה רק עולם הנשמות? הרמב״ם אומר עולם הנשמות בלבד. הרמב״ן, נמנון בסוף, הוא טוען שזה עולם של גופים. לא, אבל זה הכל בשלב הראשון. בשלב השני הוא טוען, זה מגיע לנשמות. עכשיו, החסידות מכריעה, כל כך מהקבלה, מכריעים את ההלכה כמו הרמב"ן. זאת אומרת שהאחרית של הימים, השלמות של אחרית הימים, זה נשמות בגופים. אם אנחנו מסתכלים ברמה פילוסופית, מהי השאלה? השאלה היא, מי גובר על מי? זה, אז זה היה המחלוקת. כי אם אני אומר שהתכלית של החיים זה שבסופו של דבר נהיה רק נשמה ולא נהיה גוף, זה בעצם, אני בעצם מבטא את האכפתיות שלי ואת את הכבוד וההערכה שאני רוחש לניתוק שבין הגוף והנפש. אני טוען שהנפש לא תוכל אף פעם למצות את עצמה כמו שהיא בתוך הגוף. אני טוען שהגוף מפריע לה להיות שלמה ולהתפתח כאן, והיא נלחמת איתו כל הזמן בכפייתיות, וזו מלחמה שהיא לא כדאית, ולכן עדיף נשמות בלא גופים. זה מה שאומר הרמב״ם. זה טוען הרמב״ם. ואילו הרמב״ן טוען, לא, אני טוען שהשלמות היא גם גוף, גם גוף מוגבל, מוגבל. זה לא יהיה גוף בלי סוף. גוף כמו גוף מוגבל, אבל מוגבל באורך ורוחב, הגבלה תהיה לו. ובתוכו תיכנס נשמה, והנשמה תצליח להתבטאות בו ב-100%. זה כמו לפוס את החבל בשני קצוות. אין סוף, בתוך סוף, והוא מצליח למצות את עצמו בתוך הסוף. נכון, שדיברנו אז. זה בחינת עונג. זה יכול, בחינה כזאת יכולה לבוא לידי ביטוי מלא, ללא הרגשת תדעו. כל פעם כשאנחנו שוחקים משהו, כל פעם שלא ישנו כל הלילה בשביל התואר, בשביל התואר של כתרה של תורה, זה מתנקם באיזשהו מקום, כי זה שחיקה, זה רצון, הרצון שוחק, נכון? בשביל התואר אני עושה את זה, אז אני מגיע לתואר ישיש, אבל לא זוהי השלמות המלאה, כמו שרואה אותה תורת החסידות, הרמב"ן, וככה הכרעה למעשה, הם לא רואים את השלמות כשיש שחיקה של החומר בגלל עוצמה של אור, אלא הם טוענים שזה צריך להיות שהעוצמה של האור תתלבש לגמרי בתוך החומר, וזה בא לידי ביטוי בפסוק התנ"ך המפורסם, וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר. הבשר יראה. יהיה בשר, הבשר הגשמי יישאר, והוא עצמו יראה אלוקות. זה השילוב של הגשם עם הרוח בצורה המלאה שלו. שילוב בין גשם ורוח יכול להיות בצורה מלאה, ללא שחיקה וללא תופעות לוואי, רק עם התרופה הזאת שנקראת תענוג. רק עם תרופת התענוג זה יכול לעבוד, וזה הניצחון. הניצחון זה תרופת התענוג. ולכן, שוב אני חוזר לפסוק שהתחלנו, שלמה ראה את כל זה ברוח קודשו, והוא שאל את השאלה, למה אני יותר מאשר הכסיל בזקנה? ואז הוא גילה לנו את כוח הרצון, כוח הישיש, שלכן נותן לו יתרון יותר מאשר הכסיל, והוא מסיים בסוף שגם כוח הרצון הוא גם אבל. הוא לא התכלית שאיתה אנחנו נמשיך עד סוף אחרית הימים, התכלית הרצויה היא דרגה עוד יותר גבוהה מזה, שזה דרגת העונג, היא דרגה המלאה. מה שאנחנו יכולים רק מבחינה מעשית לצאת מהשיעור, דרגת העונג, עורד בכלים, דרגת העונג היא דרגה גבוהה, ואנחנו מייחלים להגיע אליה, לשלב את הפנימיות שלנו עם החיצוניות שלנו, שאנחנו עושים כל דבר בשמחה. ככל שאנחנו שלמים יותר במה שאנחנו עושים, אנחנו מתחברים יותר לעונג של אחרית הימים. ועוד לפני זה, כדי להגיע לדרגת העונג, אנחנו צריכים להיות בדרגת הרצון בשלמות, כי זה הולך בדרגות. מידות, לב, מוחין, זקנה, רצון וכולו. אז מה שאנחנו צריכים להשתדל, אנחנו צריכים להשתדל למצות את דרגת הישיש, שזה הדרגה שלנו עכשיו. ככל שהאדם יותר עובד גם בדברים שהוא בהם מאמין, הוא הולך בהם בלמעלה מהשכל, הוא מצליח לקבע אותם אצלו בנפש כמו גן. ואז הם עוברים, אותם הדברים שאנחנו מוסרים עליהם את הנפש, עוברים גם אצל הילדים שלנו בטבע, רואים את זה גם כן בפועל. דבר שבאמת היה אכפת לך ממנו, גם לילדים שלך אכפת ממנו, אם זה באמת באמת נגע לך. דבר שאתה רק הבנת או רק הרגשת, לפעמים עובר, לפעמים לא עובר. אבל דבר שמסרת עליו את הנפש, הוא תמיד עובר. אז זה דבר שאנחנו יכולים לקחת לתשומת הלב, אבל מרובה מידת טובה ממידת פורענות. נו, שהשם יעזור לכולנו שאנחנו נחייך גם בנשמה וגם בגוף.